אבל למהר"ל מפראג לא הגענו. הגענו, נכון? כן, דיברנו על רשימת הספרים שלו, אני חשבתי לי, כן. כן. התקופה שאחרי המהר"ל היא תקופה... כן, דיברנו אפילו על מאורעות קשים שקרו בעם ישראל, נדמה לי על השבתאות ופרעות תח ותת, נכון? ועל רבי שמשון מאוסטרופוליה. ואפשר לומר שהתקופה שאחרי המשבר של השבתאות, זאת היא תקופה של פוריות חדשה, התקופה של הופעת תורת החסידות. אפשר לומר שבאותם הימים אנחנו נפגשים עם מספר מאורות, האחד הבעל שם טוב, האחד הרמח"ל. אני מדבר פה על המחצית השנייה של המאה ה-18. כן? המחצית השנייה של המאה ה-18. הייתי אומר אפילו המחצית הראשונה של המאה ה-18. כן? תחילת המאה ה-18. אז הבעל שם טוב, הרמח"ל, קצת יותר מאוחר הגאון מווילנה, גם רבי יעקב עמדן ורבי יונתן אייבשיץ. מי הם כל אלה? קודם כל לגבי החסידות. הבעל שם טוב חי בתקופה שבה עם ישראל הרגיש רע. במיוחד לאור כמה אסונות. א', הפרעות הקשות שהיו באותם הימים. ב', המשבר של השבתאות. וגם הכישלון של הניסיון, הכישלון היחסי, של ההתחדשות המדינית בארץ ישראל. כן, באותם הימים היישוב צולע. בקיצור, המצב קשה. באותם הימים נעשה ניסיון בארץ ישראל של התיישבות בגליל ובירושלים, והיו מחשבות אפילו על הקמתה של מדינה. למשל, היה בזמנו של רבי יוסף קארו, ישב אז באיסטנבול שבטורקיה, ישב יהודי בשם דון יוסף נשיא, שהיה ראש הממשלה, הווזיר הגדול, של האימפריה הטורקית. והוא עזר להקים מחדש את טבריה, טיפח את המרכז בצפת, את המרכז בירושלים, וגם ניהל מדיניות בינלאומית יהודית. אני רוצה להביא כדוגמה דבר מאוד מעניין, מה שהביזנו של דון יוסף נשיא, שקראו לו גם הדוקס מנקסוס, כי היה לו אי יווני. הנה, אתה רואה? ראש ממשלה יהודי שהיה לו אי יווני בכשרות גמורה. כן? הדוקס מנקסוס. הוא ודודתו דונה גרציה נשיא. יש אפילו מטבעות מוטבעים עם הדמות שלו ושל דודתו. כן? בקיצור, דון יוסף נשיא, כשמשל הייתה עלילת דם בעיר אנקונה, עיר נמל באיטליה, שהייתה שייכת לאפיפיור, ונשרפו שם יהודים בגלל איזה עלילת דם, אז דון יוסף נשיא נתן הוראה לכל האוניות של האימפריה הטורקית שלא לעגון באנקונה. ובעקבות כך, העיר אנקונה כמעט פשטה את הרגל. והוא גם ביקש מכל הסוחרים היהודים, על ידי חרם החתום על ידי רבני צפת, שלא לעשות מסחר עם אנקונה. אבל בזה הוא נכשל דווקא, בגלל שהרבנים של אירופה אמרו לו שזה מסוכן, זה התגרות באומות העולם וכל מיני דברים כאלה. כלומר שכך שהוויכוחים האלה הם לא חדשים. בקיצור, בתקופה ההיא היה טוב, וגם חשבו אז חידשו את השמיכה. כן, באותם הימים, חידשו את השמיכה. על כל זה דיברנו והתעסקנו בזה בחלק ההלכתי של הלימוד שלנו, כן? שלמדנו את תולדות פוסקי ההלכה. לכן לא ראיתי לנכון לחזור על זה. על כל פנים, הדבר הזה אחר כך דעך. היו כל מיני צרות בארץ ישראל, וזה, בקיצור, התקוות המשיחיות הגדולות של תקופת הבית יוסף והארי הלכו ונמוגו. יחד עם זה צרות גדולות באירופה. נוסף על כך, מבחינה חברתית סוציולוגית. הייתה בעיה קשה שהעם התחלק לשני מעמדות. הרבנים וכל השאר. הרבנים היו מאושרים. למה? למרות כל הצרות של האומה, הרבנים הם עוסקים בתורה. תורת השם תמימה משיבת נפש. לולי תורתך השעשועל, אז עבדתי בעוני. אז כך שהמעמד הרבני, הלמדני, הרגיש טוב. אבל מה עשו כל אותם עמי ארצות? שהיו אז מרובים מאוד. צריך לדעת שהיו אז כמויות גדולות מאוד של יהודים פשוטים שעסקו בעבודות כפיים ובעבודות האדמה. ולהם לא היה תורה. אז הם הרגישו דחויים, נמצאים בהיקף החברה. כל זה בתחילת המאה ה-18. על רקע המצב המדורדר הזה מופיע רבי ישראל בעל שם טוב. שהוא אומר דבר מהפכני מאוד, והוא שצריך לשמוח. הדבר הזה נחשב לשערוריה, נא פתאום לשמוח. כן? ומה, הדבר הזה פחות או יותר נקודת היסוד שמבדילה בין החסידות למתנגדות. כשיש בחסידות, שלמה, נתונים לקוחים מתורת הקבלה, המועברים אלה המון. כגון, המרכזיות של הפעולה של הצדיק, ועלת הניצוצות על ידו, והדבקות בצדיקים. הדבקות לא לימודית, כמו אצל המתנגדים, כלומר שתלמיד לומד אצל רבו, אלא דבקות חווייתית, נפשית, הזרמה נפשית. כמו כן גם, ההתפשטות של רעיונות ששורשם בתורת הסוד והפיכתם לפופולריים, כגון לית אתר פנוי מיני, או בחסידות חב"ד שימוש מרובה במונחים של הלקסיקון של הקבלה, הספירות והצמצום והאורות וכדומה. כל הדברים האלה גרמו לתגובת נגד חריפה של הממסד הרבני בדמות תנועת המתנגדות. שהמרכז שלה בליטה. גדול המתנגדים, הגאון מווילנה, הגאון רבנו אליהו מווילנה. אם כי, בפנימיות, החסידים, המרכז של החסידות, זה התחיל יותר בפודוליה. זה דרום פולין, צפון אוקראינה. זה האזור. גם וולין, שזה ברוסיה הלבנה. לא, דרום רוסיה הלבנה. לא, ליטה זה מצפון. זה אפילו משיק לים הבלטי. כן? אבל זה לא שארצות אלו היו מתנגדים, אלה חסידים. זה בוודאי מעורב, כן.
החסידות של הבעל שם טוב, אותה חסידות
שהרבי יהודה הלוי דבר עליה? לא, אין שום קשר. רבי יהודה הלוי נפטר והבעל שם טוב עוד לא נולד. לא, לא, לא. המילה חסיד יש לה הרבה משמעויות במהלך הדורות. למשל, בתקופת בית שני, החסידים זה היה הלוחמים נגד היוונים. ובזמן התנ״ך, חסידים, תהילתו בקהל חסידים. אז בזמן התנ״ך זה אדם שמתנהג בחסידות, או שיש לו מידת החסד. ויש החסידות, במובן של האדם המוסרי הנעלה, זה אצל רבי יהודה הלוי. ויש חסידות אשכנז, של רבי יהודה החסיד, חבריו. וכאן אנחנו עומדים על החסידות החדשה, מה שנקרא, חסידות הבעל שם טוב. כן. דיברנו על זה באריכות בשבוע שעבר. אתה היית בשיעור? אני חוזר לשאלה בשביל אלה של האינטרנט שאמרו לי שהם לא תמיד שומעים את השאלות. מה זה המשבר של השבתאות? כן? ואני עניתי לך שהיינו בשבוע שעבר דיברנו על זה, ואתה עוד אומר לי שהיית בשיעור שעבר. איך זה יכול להיות? סיפרתי על שבתאי צבי, זוכר? שבוע שעבר, שמעת את השיעור שבו דיברתי על שבתאי צבי? כן או לא? אז אתה יודע מה זה המשבר של השבתאות. בסדר? אז למה אתה שואל? כן.
למה
המתנגדים התנגדו לשמחה? ודאי שהם לא התנגדו לשמחה, המתנגדים. אלא הם התנגדו לזה שמרכז החיים הדתיים זאת תהיה החוויה של השמחה ולא הלימוד. כן? כלומר, אומרים ככה, הרבה הוא אדם גדול. אז הוא אומר גם דברי תורה, וגם הוא מחלק יין שרף, יש, מה שנקרא. אז יש שני סוגי אנשים שיושבים אצל הרבה. יש אלה שמבינים את הדברי תורה, יש אלה שבאים לשתות. אחר כך הרבה מת. אז אלה ששמעו דברי תורה, מה נשאר להם? דברי תורה. ואלה שבאו לשתות, מה נשאר להם? היין. וזה הייתה הביקורת שהייתה אז. שהחסידות ויתרה על הרצינות הלימודית לכאורה. בתור ויתרה על על הלימוד, על הלמדנות, בתור נקודת ההתקשרות המרכזית אל הקדוש ברוך הוא. עכשיו, יש על זה מאמר מעניין, אם זה מעניין אתכם, של הרב קוק, במאמרי ראייה, נקרא דרך התחייה, זה המאמר הראשון, שבו הוא מדבר על שני סוגי ההזרמה הנפשית, האחד בצורה של השפעה סגולית, והאחד דרך הלימוד. הוא מסביר הוא עובר לאורך כל תקופות ההיסטוריה, הוא מסביר מתי זה כך ומתי זה כך. ממילא גם מתי זה טוב, מתי זה רע, מתי צריך לאחד, לעשות סינתזות, דברים כאלה, כן. מה?
אפשר כאילו, בכל זאת מתנגדים וחסידים, כלומר אפשר להגיד שזה איזושהי תכונה נפשית, אישית, פרטית של האדם, ולא בהכרח משהו שקובע לדור.
ייתכן, כלומר, ייתכן שיש מה שנקרא רגישות אישית. יש אדם שיש לו התאמה נפשית יותר גדולה אל החסידות, יש מי שיש לו התאמה נפשית יותר גדולה אל המתנגדות.
אם אתה מדבר על ההבדל, יש לו שאלות על ההבדל בין
ההבדל, טוב, מבחינה נפשית, הייתי אומר, זה נטייה לקרירות אינטלקטואלית או לרגש.
כן? בלמדנות.
כן. עכשיו, יש בתחום הרוחני, הפנימי, כלומר, בשאלות היסוד הרוחניות, ההבנה בתורת הקבלה וכדומה, אז באמת שם יש גם קרבה וגם ריחוק, תלוי באיזה דברים. כן. מה אתה אומר?
לא הבנתי, כאילו, מי שרצה יחד, כאילו,
בית הלמדנים
לא
חסכו
שום דבר,
שתמשיך, נגיד ככה, אצל החסידים היו הרבה אנשים שדבקו בצדיק ולמדו קצת ספרי מוסר וקצת ספרי חסידות וגמרא לא ידעו והרגישו קרבת אלוהים גדולה בריקוד, בטיש וכדומה. אז מה שאמרו המתנגדים, אתם עושים ככה, בסוף לא יהיה לכם רבנים לפסוק, לא יהיה לכם מורה הוראה, מה יקרה עם זה? כן? יש, אם אתה מעוין לראות, למשל, אחד הטקסטים המרכזיים בביקורת הזאת, זה בנפש החיים, בין שער שלישי לשער רביעי, יש שם 8 פרקים. 8 פרקים של ביקורת על החסידות. כן? 8 פרקים של ביקורת על החסידות. הוא אף פעם לא מזכיר אותם בשם הזה, אבל זה ברור שאליהם הוא מתכוון. הוא אומר, אני ביקרתי בכמה עיירות, ואפילו שס אחד לא היה שם. נראה. כן, מה טוב?
איפה צמח הבעל שם טוב?
הבעל שם טוב צמח באוקראינה.
מבחינת הוא למד בצורה במקום מסוים, תלמיד של מישהו מסוים?
הבעל שם טוב היה תלמיד של אחיה השילוני. כך אומרים החסידים. וגם של רבי אדם. כל השמות האלה לא ברור בדיוק למה הכוונה. כלומר, ברור שהבעל שם טוב היה במגע עם מקובלים חשובים. וברור שהוא בעצמו היה גדול בתורה. אבל הכל לוטה בערפל שם. כן? כנראה שיש גם הגאונות האישית שלו.
אומרים, הרב.
כן.
אומרים שהבעל שם טוב הוא יותר מפורסם מאשר גדול בתורה. כאילו אומרים
זה מה שטענו המתנגדים. למשל, רבי חיים ויולוז'ין אומר שהוא קיבל מהגרא, שכל הגילויים הרוחניים שהיו אצל הבעל שם טוב היו רק בשאלת חלום. ולא יותר.
רק במה?
שאלת חלום. כן, ולא יותר. טוב. מה? זה נמוך, כן. מה, רק שאלת חלום מי יודע לעשות. מה? צריך את המשווה בכלל. כן. טוב, בקיצור, כל אחד, איך אומרים? הרי יש כמין הלצה כזאת של המתנגדים, שאומרים שהמתנגד אומר לחסיד, צריך הכל, כל מה שמבדיל ביני לבינך זה רק רבה אחד. כי גם אתה מסכים שכל הרבה האחרים לא שווים כלום חוץ מהרבה שלך, אתה ככה אומר. ואני חושב שגם הרבה שלך הוא לא טוב, אז סך הכל יש לנו מחלוקת על רבה אחד. כן, משהו. כן.
אני
רוצה
לשאול, שני הזרמים האלה צמחו מתוך איזשהו זרם מרכזי, או כתגובה?
שניהם, כפי שאמרנו בשיעורים הקודמים, הם בעצם ביטוי של צדדים שונים של תורתו של המהר"ל מפראג. כלומר, אפשר לראות...
אם נותן שם טוב והגר"א צמחו מתוך, לפי מה שאתם אומרים, מתוך הזרם הזה של המהר"ל.
אפשר לומר שמבחינה רוחנית יש ניסוחים בתורת המהר"ל שהם השורשים גם של תורת החסידות וגם של תורת המתנגדות. אגב, למדו אותו גם פה וגם שם.
אבל למעשה, הזרם המתנגדים קם כתגובה לבעל שם טוב?
כן, ודאי. כן. למשל, אחד הדברים שמאוד הרגיזו את המתנגדים זה השינוי בנוסח התפילה. שבגלל השפעת הקבלה, אז החסידים שינו את נוסח התפילה ואימצו את הנוסח הספרדי, למשל. מדוע? בגלל שכל הפירושים על דרך הקבלה והכוונות של הארי סודרו מסביב לנוסח הספרדי. אז החסידים אמרו, מזה ככה, אז נאמץ את הסידור הספרדי, כי הוא מתאים יותר לתורת הסוד. זה כמובן העלה את הסעיף לגדולי המתנגדות. מה פתאום אתם שנים נוסח וכו'. אגב, מה זה אימצו את הנוסח הספרדי? זה לא נוסח הספרדים באמת. זה מין יצור כלאיים שקוראים לו נוסח ספרד. נוסח ספרד, שהוא מצוי מאוד אצל האשכנזים, הוא היום הנוסח אגב היותר מצוי אצל האשכנזים, הוא איזה מין תערובת של הנוסח האשכנזי עם מה שהארי דיבר עליו בנוסח הספרדי. בסדר? כן.
באותה תקופה, מתוך האוכלוסייה היהודית, כמה אנשים באמת שמעו על אורך חיים דתי?
אורך חיים? כמו שהם חיו חיים ארוכים, אתה רוצה לומר?
מה זה?
אתה רוצה להגיד שהם חיו חיים ארוכים דתיים? אורך חיים, אמרת.
אורך.
אורך חיים. אה, זה קבל לאורך חיים, כן.
דתי, וכמה מתוך האנשים שמעו אורך חיים דתי?
אורך חיים?
אורך חיים דתי.
אורך חיים.
מה היה היחס מבחינת האחוזים בין מתנגדים לחסידים?
בתקופה ההיא, כל עם ישראל היה מוגדר, נגיד, במושגים של ימינו היום, כדתי. כן? זאת שאלתך. זה טוב, זה דבר שהולך ומשתנה. זאת אומרת, החסידות פשטה הרבה מאוד בתוך אירופה המזרחית, אמר. אבל כל הוויכוח הזה מתנגדים לחסידים הוא שייך למזרח אירופה. במערב אירופה, כלומר גרמניה, צרפת וכו', אז זה מסורת אחרת לגמרי. זאת אומרת, שם בכלל הוויכוח לא מתחיל. כן? ובאיזשהו שלב בגרמניה התחילה האמנציפציה, או מה שהקדים את האמנציפציה, וגם באיטליה התחילו היהודים להיות יותר ויותר מעורים בתרבות הכללית. ואז נוסד סוג חדש של יהודי, היהודי המשכיל. היהודי המשכיל, כמשל כגון מנדלסון, משה מנדלסון, או כמו הרבה יותר מאוחר, שדל לאיטליה, כל היהודים האלה הרגישו שאין שום סתירה בין נאמנותם לתורת אבותיהם לבין שותפותם בתרבות הכללית. כן? מה שאין כן במזרח אירופה, זה נחשב ממש התבוללות האמירות האלה. עכשיו, באיזשהו שלב, הרעיונות המערב אירופיים חדרו גם למזרח אירופה, ויסדו תנועה חדשה, תנועת ההשכלה. תנועת ההשכלה זה היהודים, בדרך כלל שומרי מצוות בהתחלה, שרצו לאמץ לעצמם את התרבות המערבית, לפתח את השירה העברית, הדקדוק, המחקר וכדומה. באיזשהו שלב גם המשכילים היו ראשוני התנועה החילונית היהודית. ואז היו מלחמות חורמה בינם לבין היהודים הנאמנים, ודווקא אפשר לומר שההשכלה באופן פרדוקסלי גרמה להתקרבות המתנגדים והחסידים זה לזה. כלומר, כשהמתנגדים והחסידים ראו שיש יהודים שבכלל הולכים בלי כיפה, אז בכלל זה, אמר, כל הביקורים בינינו הם קטנים לעומת הדבר הזה, ואז התאחדו זה עם זה. באותם הימים יש עוד יהודים בעולם, היהודים הספרדים למשל, כן? יהודי תימן, יהודי צפון אפריקה, עיראק וכו', כל זה נמצא בתרדמה עמוקה. אני לא רוצה להגיד שלא היו אז גדולי ישראל, היו גדולי ישראל, היה חידה ורבי יהודה היש, כל מיני גדולים, גדולי ישראל, אבל יצירה חדשה. מה? האור החיים, כן, אור החיים. כן, רבי חיים בן עטר, כן, היה גם, כן. הרי אפילו היה קשר נשמתי בין הבעל שם טוב לבין האור החיים. וגם היה הרשש. אני אומר, באופן כללי, היצירה התרבותית היא נמצאת שמה בתרדמה. גם צריך להבין שמבחינה מספרית קורה אז מהפך. בעוד שעד המאה ה-17 רוב העולם היהודי הם ספרדים, החל מהמאה ה-17 זה מתהפך. ורוב העולם היהודי הם האשכנזים. זה לא ברור, אבל תוך תקופה של 100 שנה, עם ישראל הכפיל את עצמו פי ארבע. פשוט אנשים הביאו ילדים במזרח אירופה, בכמויות גדולות מאוד. משפחות של 15 ילדים היו הדבר המצוי. פתאום בבת אחת יש שומר, התנפחות דמוגרפית שלא הייתה כמותה, ואז יוצא שבסופו של דבר רוב העם היהודי נתון לשלטונו של הצאר הרוסי. וזה כמובן השפיע מאוד על האופי של הנפש היהודית, כי ברוסיה היה דיכוי קשה מאוד של העם היהודי, וזה גם הנמיך את קומתו של היהודי.
מה השפיע על היהודה?
לא כל כך ברור מאיפה זה בא. לא ברור מאיפה זה בא. אין תשובה ברורה אצל החוקרים. מה? לא, לא הייתה כל כך הרבה יהודה. למשל, בתקופת רש"י, כמה יהודים היו בעולם, אתה חושב? אולי, תזרקו איזה מספר, משהו.
מיליון.
מה אמרת?
מיליון.
מיליון. היה בעולם מיליון יהודים, בכל העולם כולו, בזמנו של רש"י. אתם יכולים להבין מה זה אומר. כלומר, איך, הפלא הוא שדווקא אז צמחו גדולי האומה, האדירים. כי אפשר לומר, כשהעם הולך ומדלדל, אז משמרים את העיקר. לכן צמחו אז גדולי
ישראל. איפה נעלמו כולם?
מה?
כל היהודים.
כל היהודים נעלמו לאט לאט. תראה, היו צרות, היה קשה ללדת, הייתה התבוללות, היה כל מיני דברים. היו מגפות. צריך להבין שאתם יודעים מה שקרה בזמן הדבר השחור, כן, המגפה השחורה מפורסמת בימי הביניים. מה? בכל אירופה, במשך שנתיים, 60% מהאוכלוסייה של אירופה מתה. במאה ה-13. גם היהודים נפגעו. אומרים שהיהודים פחות נפגעו, זה נכון. בגלל שהם שמרו יותר על היגיינה. אבל גם הם נפגעו. 60% מהאוכלוסייה של אירופה תוך שנתיים הלכה. כן, פשוט אנחנו קצת קשה לנו לתפוס דברים כאלה, כן?
יש לי שאלה על מקודם קצת על החסידות שהרב אמר על המתנתון. אפשר לשאול?
יש לך שאלה, שאל.
הרב אמר שיש את הטיעון של המתנתון, אבל מה שלגבי שהרב הוא משרה את הזה שלו והם לא מחזיקים כלום. אחרי זה הרגע הולך, אני
נשאר כלום.
מה
החסידים
אומרים על זה? איך הם מתייחסים
לטיעון כזה? אתה שואל, מה אומרים החסידים על זה שאין לימוד אצל עמי הארצות? אבל תמיד יש רבי. אחרי הרבי יש עוד רבי. יש שושלות. בסדר?
חבדן. חסידות,
יש
עוד
עבודה על המוסר? עבודה על המידות?
לא, לא. תמיד הייתה עבודה על המידות. עכשיו, אולי אני אעשה לכם קצת היסטוריה בנושא הזה. מה? של חסידות. אז הדור הראשון של הבעל שם טוב והחוג שמסביבו, הם אנשים מאוד מיוחדים, שכל אחד, אפשר לומר, הוא אישיות בפני עצמה. למשל, תלמידו הגדול של הבעל שם טוב זה רבי יעקב יוסף מפולנה. רבי יעקב יוסף מפולנה. בעל ספר תולדות יעקב יוסף. וספר כתר שם טוב, שהוא היה בהתחלה מהמתנגדים לבעל שם טוב, עוד לפני הגר"א. ובסוף הבעל שם טוב שלח אליו שליחים, וזה הפך אותו לחסיד שלו. וגם רבי גרשון מקיטוב, גם כן, היה מקורב לבעל שם טוב. היה, אני חושב, הגיסו.
קראו לו?
רבי גרשון מקיטוב. בהתחלה אפילו זלזל בבעל שם טוב, אחר כך השתנה.
הראשון אמרת שהיה רב, לא?
לא, לא, לא. עכשיו, יש אם כן חבורה קדושה של אנשים שהיו מקורבים אליו, לא כולם ידועים, למשל בנו של הבעל שם טוב, רב צבי. רב צבי, בנו של הבעל שם טוב. ויש אחר כך, הדמות המרכזית בדור שמיד אחרי הבעל שם טוב, זה המגיד ממזריץ'. הרב דוב. ממזריץ' שאפשר לראות בו את המייסד של החסידות כתנועה כללית. כי הבעל שם טוב אמנם היה אדם קדוש, אבל ספק גדול אם הוא רצה להקים תנועה בכלל. אלא הוא, מכיוון שהוא היה אדם קדוש, והוא לימד את מה שהוא לימד, אז זה השפיע. אבל ההחלטה להפוך את זה למין משהו ממוסד יותר, אפשר לומר, זה מתחיל מהמגיד ממזריץ' ואילך. הרב דוב בר, ממזריץ'. קראו לו בר, דרך כלל. והדברים האלה, מסביב למגיד ממזריץ' אנחנו מוצאים אנשים כמו רבי לוי יצחק מברדיצ'ב.
מה זה מסביב, תלמיד?
מה? כתלמיד, אפשר לומר.
הסיפור שלו.
מה, של הרב דוב בר מזריץ'?
לא, של רבי לוי יצחק
מברדיצ'ב. אתה שואל מה על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב?
מה קורה איתו? בשלומה, מה העמדה שלו בתורה?
רבי יצחק מברדיצ'ב נחשב לרחמן. יש איזה ביטוי ביידיש, אני שכחתי איך קוראים לזה. כן? הרחמן. מה? ברם דיקר, איך אומרים? דרם דיקר. מה? יש איזה ביטוי כזה ביידיש, שהוא הסנגורם של ישראל בקיצור. הוא הרחמן הגדול. אגב, צאצאה נקרא עם משפחת רחמני. הרב שחר רחמני פה שגר פה בשכונה, הוא צאצא של רבי יצחק ברדיצ'ב. הוא רחמני בגלל זה. כן. מה? למשל, הוא מפורסם, רבי יצחק, בצעקות שלו כלפי שמיא. כן? הוא בא בטענות לקדוש ברוך. למשל, הוא לפני יום כיפור היה מוציא מחברת, שבה הייתה רשימת החטאים שלו במהלך השנה. הנה, הוא היה קורא לפני הקדוש ברוך הוא את כל החטאים שהוא עשה בשנה. אחר כך הוא היה מוצא ספר עבה, והוא אומר, זה מה שאתה עשית השנה. אז אם אתה תמחול לי על זה, אני מוחל לך על זה. שוב, כזה. בקיצור, זה ביטויים כאלה חריפים.
תופעה מיוחדת, לא?
כן, תופעה מיוחדת במיוחד.
זה מספור
עם הנר? שהרבה סיבה, איזה נר? מה?
כאילו שוודאי את זה, ובאותו עץ, אם אמרתי למנסת שהיה לפניו, ואיזה שבת שקרה.
זה לא, לא, זה לא, זה לא. לא, עם האש. זה לא, זה הרבי מרוז'י, מה שאתה יודע זה הרבי מרוז'י.
איפה שחולים על הרבי מרוז'י? איזה ספרים הוא כתב
בברדיצ'ב? יש ספר...
זה
הרבי
מרוז'י שלו.
הרבי יצחק מברדיצ'ב?
כן.
הספר שלו זה קדושת לוי.
היחיד?
זה הספר שלו, ושם יש הרבה דברים, בשמו ועליו וכו'. מה אתה רוצה לדעת עליו? יש שם. בסוף ספר קדושת לוי יש תולדותיו של רבינו וכל מה שיש לספר עליו. יש כמה מהדורות של הדבר הזה, מצד שינויים, אבל קדושת לוי, קוראים לזה, של רבי לוי יצחק. ויש גם ספר, יש, בתלמידי המגיד מזריץ' המפורסמים, זה רבי אלימלך מביזנסק. רבי אלימלך, שמעתם על הרבי?
נועם אלימלך.
הנועם אלימלך, כן, הנועם אלימלך. ורבי אלימלך מביזנסק היה אח בשם רב זושה.
הוא גם היה תלמיד של...
כן, הם תלמידים של המגיד ממזריץ', רבי זושה.
הם
אחים?
כן, הדור השלישי, רב זושה מאניפולי.
הם לא היו אחים, זושה?
כן, זה מה שאני אמרתי. אמרתי שהם היו אחים. רב זושה, משל מפורסם באמירה המפורסמת, כשעלה למעלה לא ישאלו אותי מדוע לא הייתי משה רבנו. אבל ישאלו אותי מדוע לא הייתי זושה. כן, מה אתה אומר?
מי יותר גדול, רב זושה או...
אתה שואל מי יותר גדול, אם רב זושה או רב אלימלך. אם תשאל את רב זושה, אז הוא יגיד שרב אלימלך. ואם תמצא את שאל את רב אלימלך, הוא יגיד שרב זושה.
ואם אני שאל את הרב?
זו התשובה. שאלת אותי מי יותר גדול, רב זושה או רב אלימלך. אז התשובה שלי היא, שאם תשאל את רב זושה, הוא יגיד לך שרב אלימלך.
בגיל.
בגיל? אני לא יודע. כן, אחד היה 1.70 מטר והשני היה 1.74 מטר. כן. לא יודע. טוב. יש גם באותו דור החוזה מלובלין, בדור השלישי, כן? החוזה מלובלין שנחשב לאישיות מיסטית מאוד. הוא ידע את כל הנסתר, את כולם וכו'.
זה התלמיד של
רבנים? אני חושב, כן. יש בדור הרביעי, באותו דור, דור שלישי גם כן, יש הדגל מחנה אפרים. דגל מחנה אפרים הוא נכד של הבעל שם טוב, הוא הבן של ביתו. כן, זה גם כן חסידות מיוחדת במילה. האמת היא שכל חסידות וחסידות זה אפשר לומר, זה זרם בפני עצמו. כי איך אמרו, לכל אחד יש הדרך שלו בעבודת השם. בדור הרביעי אנחנו פוגשים למשל אישיות מאוד מרכזית, רבי נחמן מברסלב. שאפשר לומר שהוא שייך לחסידות באופן מקרי. כלומר, הוא אישיות שמייסדת זרם בפני עצמו, ומאחר הוא היה נין של הבעל שם טוב, אז הוא בתוך החסידות. אבל אפשר לומר שזה כל כך מחודש, כל כך חדשני, כן? שזה ראוי להיקרא תורה בפני עצמה, תורתו של רבי נחמן מברסלב. עכשיו, אחד הדברים המאפיינים את הזרם שצמח ממנו, זה שאין רבי. אין אדמו"ר. יש רק אחד, וזהו.
יש גדול אנדלות שם או מה?
לא, 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 בכלל לא. יש התקשרות נפשית אל רבי נחמן מברסלב. זה היה בגלל שרבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, כשנפטר רבו, ביקשו ממנו להיות אדמו"ר, והוא סירב. ומכאן ואילך זה הפך להיות זרמים לכל הכיוונים. כן.
זה לא הולך לפי אב ובן, איך רבי נתן יכול להיות?
הוא היה גדול יותר, הוא היה יותר גדול מבנו של רבי נחמן מברסלב. היה לרבי נחמן גם כן בן. כן, מה אתה אומר?
זה לא יכול להיות כזה, זה נציג כזה, איזשהו רב. זה לא יכול להיות
כזה. אתה אומר שכל היחס הזה מזכיר את הנצרות. יש בזה משהו, יש בזה משהו. פולחן אישיות, אתה אומר כמו פולחן אישיות. כן, פולחן אישיות, זהו, זה דבר שמצד אחד יש לו דברים טובים, מצד שני יש לו סכנות. אחת הסכנות של המהלך של פולחן האישיות, זה למשל הנצרות. הנצרות הייתה התפתחות של כיוון כזה. כן? אבל זה לא שכל פולחן אישיות הוא רע. אני אביא לך דוגמה, כתוב בגמרא, זה גם הרב קוק מביא במאמרו דרך התחייה. היה בזמן התנאים יהודי בשם שמעון האמסוני. שמעון האמסוני. למה, מה זה אמסוני? מאמאוס. זה איפה זה אמאוס? זה ליד לטרון. עד היום הזה יש חורבות אמאוס, ליד לטרון שם, בין פארק קנדה לבין לטרון, אתה נכנס שם, יש חורבות אמאוס. אז שמעון האמסוני, ויש אומרים נחמיה האמסוני, היה דורש כל עתין שבתורה. כל מקום שכתוב עת, הוא היה דורש. וממנו גם רבי עקיבא היה לומד, כן? שבראשית ברא אלוהים את השמיים, כדי לרבות צבאותם, ואת הארץ לרבות צאצאיה. ואז הוא היה דורש, כל מקום שהיה רואה את, היה מוסיף דרשה. עד שהוא הגיע לפסוק את השם אלוהיך תירא, ואז פרש. הוא אמר אי אפשר, רק את השם צריך תירא ולא אף אחד אחר. לכן הוא ויתר על כל הדרשה הזאת. אמרו לו תלמידיו, רבנו, כל עתין שדרשת עד עכשיו, מה יהיה איתם? ענה, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, ככה קבל שכר על הפרישה. עד שבא רבי עקיבא ודרש את השם אלוהי חתירה, לרבות תלמידי חכמים. עכשיו צריך להבין, הדרשה הזאת של רבי עקיבא, שמעון האמסוני, לא יכול היה לעשות אותה? מסביר הרב קוק. בזמנו של שמעון האמסוני הייתה סכנה גדולה לדרוש דרשה כזאת. בגלל שזה היה הזמן של ההתמקדות הנפשית של הנוצרים מסביב למייסד שלהם. ולכן ברגע שאתה תדרוש דבר כזה, להוסיף על יראת השם עוד מישהו, אתה עלול לגרום לטשטוש בין האדם לבין האלוהים. זה היה לפני רבי עקיבא, זה היה בזמנו של שמעון האמסוני. כלומר הייתה סכנה שהנוצרים הרי בלבלו בין אלוהים לבין אדם, לכן היה צריך איזה משהו חד, התנגדות לכל הכיוון הזה. אבל אי אפשר להשאיר את האומה בלי היסוד של ההתקשרות הנפשית אל הצדיקים. לכן, אחרי שהנצרות נפרדה מן היהדות בצורה ברורה, אז בא רבי עקיבא וחידש את השם אלוהי חתירה לרבות תלמידי חכמים. מובן?
איך לדלג?
מה?
איך לדלג את הפסוק?
להמשיך... זה לא עובד. מה שאתה אומר צריך להתאים לכל התורה כולה. אתה לא יכול להגיד דבר שהוא מתאים לחצי מהתורה ולא לחצי השני. אבל רבי עקיבא הוא חי בתקופה שבה כבר היה אפשר לגלות את זה מחדש, ולכן אמר את השם אלוהי חתירה לרבות תלמידי חכמים. מכאן שזה משתנה לפי התקופה גם. מובן? יש אגב הסבר של הרבי מקוצק, מה זה את השם אלוהי חתירה לרבות תלמידי חכמים, שגם תלמידי חכמים צריכים לראה את השם. אבל זה אופייני לסגנונו של הרבי מקוצק. שהוא היה דוקרן.
איפה הוא נכנס
בתוך השאלות שם? רבי מקוצק. רבי מקוצק, לא, לא הגענו. רבי מקוצק זה דור אחרי זה. כן, מה אתה אומר?
רבי נחמן, תלמיד של מי הוא היה?
רבי נחמן מברסלב היה תלמיד של חותנו, אני חושב. של חותנו. אבל אתה יודע, באותם הימים זה מאוד קשה להגיד שאחד בנה את השני, כי הם היו אנשים בעלי ייחודיות כל כך גדולה שאפשר לומר שהם המקור. כן.
לא,
באמת,
זה
מרשב
כל אחד מהאישים האלה ומפתח יחסית לפני עצמו?
כן, אפשר לומר, כן. היו פילוגים גם שם.
כמה חסידויות יש?
קשה לדעת. הרי היום יש לך הרבה מלא יודע מה, עם 20 חבר'ה מסביב. בסדר. אז הוא היורש של חסידות שהייתה פעם גדולה במקום זה או אחר, כן? לפעמים יש חסידות גדולות, למשל חסידות חב"ד, וחסידות גור, וחסידות סאטמר, כלומר, כל אלה הם חסידויות גדולות. יש כל מיני חסידויות קטנות, כן.
כל הדברים שהיו בזמן החסידויות שפתאום אמרו שיש עדים לסיפורים האלה נכונים, או שרבי נחמן מברסלב שהוא אמר שהוא דיבור של מישהו קדום, איך עדים הדברים האלה נכונים?
טוב, זה קשור לתורת הסוד. כלומר, אצל החסידים לימדו הרבה דברים שמקורם בתורת הסוד. כן. צריך להבין גם המשמעות של הסיפורים. הרבה למשל, יש סיפורים, לא זוכר מי אמר את זה, על כל הסיפורים שאלו, אם זה, אני חושב שזה רבי מקוצק אמר, שכל הסיפורים, מי שלא מאמין בהם, וגם מי שמאמין בהם הוא טיפש. אבל מי שלא מאמין הוא אפיקורס. אז תחליט מה אתה רוצה להיות. כן. כן. אלא הכוונה שהסיפורים האלה ראויים להיאמר על הצדיקים האלה. או? כמו שלמשל, אומרים שבחסידות ללוב, אז הרבי מללוב מעלה לתורה ביום שבת אחרי הצהריים את אביו זן. כן? פותח ספר תורה, אומר ברוך הוא ברוך שמו אמן, וקורא לו. אז סיפרו את זה, הרבה, זה צה. כן, וסיפרו את זה לרבי מגור, אז הוא אמר, טוב, שייתן לו אגבה. אני בוודאי מדלג על כל מיני אנשים, על רבי שמחה בוני מפשיסחה ורבי אברהם המלאך. האמת היא שאם אתם רוצים ספרות על החסידות, יש, ברוך השם, לא חסרים, יש יהודי אחד, דוקטור יצחק אלפסי, כתב עשרות כרכים על כל החסידויות השונות. אחת החסידויות היותר מפורסמות בימינו זה חסידות חב"ד. שלה יש היסטוריה בפני עצמה. כי הרב קוק מכנה אותה החסידות התבונית. כי הם העבירו את המסרים שלהם דרך הלימוד. למשל, ספר התניא של בעל התניא. בעל התניא הוא גם כן תלמיד של המגיד במזריץ'.
זה דור
חמישי. לא. בעל התניא הוא דור שלישי. הוא דור שלישי, הוא תלמיד של המגיד במזריץ'. ומאז בעל התניא ועד היום קמו שבעה אדמו"רים.
ספר התניא
זה אחד מהספרים המרכזיים של תורת חסידות חב"ד. על מה זה מדבר? זה מדבר על נפש, על נפש הצדיק. יש שם השלכות מוסריות בחלק הראשון בעיקר. בחלק הראשון זה ספר מוסר, אפשר לומר, ספר מוסר גבוה, זאת אומרת שמחבר את הדברים ל מהות העולם. יש דברים שם על התשובה, יש דברים על האלוהות. הרי עיקר הביקורת שיצאה נגד בעל התניא זה על החלק השלישי, שנקרא שער הייחוד והאמונה, ששם יש נטיות פנתאיסטיות חזקות. בסדר? היום זה נחשב לספר המרכזי הנלמד אצל חסידי חב"ד, אבל מי שיודע את הדברים מבפנים יודע שזה לא הספר העיקרי של בעל התניא. יש ספרים אחרים הרבה יותר עמוקים, אבל הספר המצוי, נגיד הפופולרי, שאיתו נפגשים עם חסיד חב"ד, זה ספר התניא. הספרים היותר עמוקים, למשל ליקוטי תורה, ותורה אור, וספרי המאמרים, וכדומה. יש כמה תורה אור. עכשיו, יש גם ספר, הוא גם היה גדול בתורה בניגלה. הוא כתב ספר הנקרא שולחן ערוך. כן? גם הוא נקרא שולחן ערוך. לא כמו השולחן ערוך של רבי יוסף, הוא כתב שולחן ערוך שלו. קוראים לזה שולחן ערוך הרב.
מוציא עכשיו את הקרב
מה?
מוציא עכשיו עוד קרב חדש, כל פעם מוציא את ועוד סרטון.
לא, של מהדורה חדשה, אבל הכל קיים פה. וגם, מה?
מה? רבי נחמן
מליאר? לא. אתה שואל מי זה בעל התניא? זה רבי שניאור, זלמן מילדי. מילדי, ברבי ברוך. כן, הוא גם כתב סידור. כן, הסידור. הנוסח ספרד, למשל, שעל פיו עשו את רינת ישראל, זה על פי נוסח חב"ד. עכשיו, אפשר לדעת שבנוסח ספרד של החסידים יש כמה גרסאות. הגרסה היותר קרובה לנוסח אשכנז זה דווקא הנוסח של חב"ד. מעניין. אבל הוא בדק הרבה כתבי יד, עשה מזה משהו רציני מאוד. הוא היה באמת אדם גדול בתורה בכל התחומים. הוא היה משתווה בהחלט לגאון מווילנה. אני מקווה ששום מתנגד לא יזכול אותי. אחריה, אחרי בעל התניא, היו לו שני תלמידים העיקריים. האחד מהם היה בנו, הנקרא האדמור האמצעי, רבי דוב בר, שהוא העתיק את מושבו ללובביץ', כלומר הוא הרבי הראשון של חב"ד שעבר ללובביץ'.
זה לא המגיד מזרח.
לא מבין איך אפשר להגיד דבר
רבי דוב בר, לא?
השם דוב בר הוא שם מצוי אצל הרבה אנשים. אני אמרתי שבעל התניא תלמיד של הרב דוב בר ממזריץ', ואמרתי שהבן שלו זה רבי דוב בר האדמור האמצעי. האם זה יכול להיות שזה אותו אדם? בוודאי שלא. כן, היה לו גם עוד תלמיד חשוב, רב אהרון מסטרסיליה או מסטרשלה, ככה הם קוראים לזה, אהרון מסטרשלה.
אתה חסידות חדשה?
לא, הוא רצה להיות האדמור אחרי בעל התניא. כן, כן, רצה.
רוצים או שמקבלים את זה מה...
הוא טען שהוא הראוי לזה, ולא קיבלו אותו, אבל...
האדמור קובע?
לא, לא שאלו אותו.
התלמידים קובעים, מי קובע?
הציבור קובע. בסופו של דבר, הוא לא נהיה רבי של חב"ד, אבל הוא כתב ספר מאוד חשוב, הנקרא שערי הייחוד והאמונה ושערי העבודה. זה ספרים עמוקים, חבל על הזמן. הדור השלישי של חסידי חב"ד זה נכד של בעל התניא, אבל לא בן של האדמור האמצעי. זה הרב מנחם מנדל מלובביץ', בעל הצמח צדק.
אז עברו דור?
לא, לא עברו דור.
אבל הוא אמר נכד של...
אחרי הבן היה נכד, רק שהוא לא הבן של הבן. זה הכל. מה? הצמח צדק. הצמח צדק היה בעל כישרון ספרותי בלתי רגיל. הוא כתב מאות ספרים, שרובם לא הגיעו עדיין לידינו, הם בכתבי יד, כל מיני מקומות וכו'. אבל גם מה שהוא כתב זה אדיר. גם בהלכה, גם בקבלה, גם בפילוסופיה. הוא אפילו כתב ספר פילוסופיה.
הוא הדור השלישי?
ככה, כן, הדור השלישי של חב"ד.
האדמור.
הוא האדמור השלישי של חב"ד, ומילא גם הוא דור חמישי של החסידות.
איזה מין תמונה של...
מה?
מחזיק חב"ד שתיים,
אני לא יודע. אחרי הצמח צדק, קם רבי שמואל.
הוא היה בן של דוב בר, של רבי דוב בר, אני אגיד
לא.
לא, הוא לא בן.
הוא יכול להיות נכד גם בלי להיות הבן.
אז מישהי אחרת.
נכון. אחרי הצמח צדק הייתה התפלגות של חסידות חב"ד. היו, אני חושב שהם התפלגו לשלושה זרמים, אבל שניים נעלמו מהזרמים האלה, והזרם שנשאר זה של האדמור הרביעי, מוהרש, או רבי שמואל מלובביץ', שהיה הרבי ש... ואחריו, סליחה, הרב המוהרשיו, רבי שלום בר. רבי שלום בר, הנקרא האדמור המקובל. מוהרשיו כבר חי בתקופה של הרצל. הוא אחד מארבעת הרבנים שהתנגדו לתנועה הציונית וכתבו את החוברת אור לישרים, ששם יש התנגדות לציונות בשם שלושת השבועות. דור שישי כבר אנחנו מגיעים, נכון? לא, זה כבר חמישי. הדור השישי זה הרב יוסף יצחק שנרסון, שעזב את רוסיה בעקבות עליית השלטון הסובייטי.
כולם היו שנרסון, לא?
בהתחלה לא קראו להם שנרסון.
פתאום היה?
אבל על שם בעל התניא, שקראו לו שניאור. אז קראו להם שניאורסון. כן, אז רבי יצחק, רבי יוסף יצחק שנרסון, הוא ברח מרוסיה, כלומר אחרי שהכניסו אותו לכלא, נרדף על ידי הקגבה וכו'. בסוף עבר לאמריקה, יחד עם חתנו.
זה כבר אין קשר משפחתי.
למה?
הוא חתן,
אבל הוא לא צאצא. החתן גם היה צאצא, גם הוא היה שנרסון, וגם הוא היה צאצא של הצמח צדק. כן, החתן זה הרבי השביעי, הנקרא מנחם מנדל שנרסון מלובביץ', שהוא הרבי השביעי, זה שנפטר לפני כמה שנים.
זה לא מסוכן
להתחתן במשפחה? שאמרו עליו שהוא המלך המשיח. ומאחר ואמרו עליו שהוא המלך המשיח, אז בינתיים לא הוקם שום רבי תחתיו.
כבר ידוע שלא יוקם, גם לפני שאמרו של המשיח, הרי ידוע שיש להם שבעה רועים.
הם טוענים ככה שכל השביעים חביבים ואי אפשר יותר וכל מיני דברים כאלה. אני לא יודע עד כמה צריך לסמוך על הדברים האלה, אבל הם אמרו זהו.
הרב, יכול להיות שזה רק התחבר כאילו
מה?
שזה מגמה של באחד החסידות והתחברות לשאר האומה?
נגיד, במהלך הדורות החסידות והמתנגדות התחילו להתקרב זה לזה. איך אומר הרב קוק באחת מאגרותיו? היום אין ביניהם מאומה. אותו דבר.
אז למה עדיין כאילו יש
את ה... טוב, מדי פעם. כן.
מה הכוונה הרבי לובביץ'? למה דווקא לובביץ'?
כי האדמו"ר השני עבר לעיירה לובביץ'.
אבל למה המשיכו לקרוא להם הרבי מלובביץ'?
כמו שאתה אומר, הרבי מגור. הרבי מגור היום. אתה חושב שהוא ראה את העיר גור בחיים שלו? הוא ישיבת פוניביץ'. יש תלמיד או רב אחד בפוניביץ' שזוכר את פוניביץ' שבליטא אף אחד לא זוכר. כן? למשל, ישיבת סלובודקה, כשהיא עברה מליטא לארץ ישראל, אז קראו להם ישיבת סלובודקה, הם התיישבו בחברון. אחרי שהם עזבו את חברון אחרי פרעות תרפ"ט, אז הם קראו להם ישיבת חברון. כלומר, כל פעם אתה קראו על שם המקום שממנו באת. אגב, זה גם השם, למשל, אצל הספרדים יש שם אשכנזי. מה זה אשכנזי? הוא בא מאשכנז, או שם צרפתי, כי הוא בא מצרפת, נכון? אז כלומר, אחרי שאתה עוזב מקום, אתה קראו על שמו.
הרבי מגור, יש לו את המעלה, נגיד היום, אני מנסה לראות איזה קשור, יש לו את המעלה ואת הקומה של רבותיו, של אבותיו, אפשר להגיד לבד עליו? הרב, נפגש איתו אולי?
אני לא פגשתי. לא? פגשתי. אני לא יכול להגיד לך. כן.
הרב אמר שבנו של בעל התניא, היה אדמו"ר. מה? בנו של בעל התניא?
היה אדמו"ר האמצעי. כן.
מה קשור בן חב"ד? הוא ייסד משהו? הרב אמר משהו?
בעל התניא הוא האדמו"ר הראשון של חב"ד. האדמור האמצעי הוא האדמור השני של חב"ד. הצמר צדק הוא השלישי, מוהרש הוא הרביעי, מוהרשב הוא החמישי, מוהריץ הוא השישי, והרבי האחרון הוא השביעי. בסדר? מה כל כך מסובך בזה? מה לא מובן?
טוב, הרבי זה פרט על האדמור האמצעי,
הוא
עשה
איזה
משהו.
למה הצדיק בא מוהריץ?
מה?
למה הצדיק בא מוהריץ?
יצחק. למה מה? לא הבנתי כלום. מה הוא שאל?
עוד צדיק במוהריץ.
רבי יוסף יצחק.
שני אוסן.
שני אוסן. נכון.
אז לקחות איזה...
בסדר, זה איך שקוראים את זה. כן.
למה זה נעצר? מה פתאום? למה לא יכולו להמשיך את זה באמריקה? יש איזה סיבה?
הם לא רוצים. הם לא רוצים להמשיך. לא רוצים להמשיך. כן. יש...
אז מה, בסיסמנת ההתנדבות
שלהם,
הפסול של חב"ד?
לא יודע. לא יודע.
ומה קורה?
בשואה נכדו? לא, לא, לא. אחר כך זה יתאחד שוב. כן. עכשיו, במאה ה-19 החסידות צריכה להתמודד עם עליית החילונות. כן, בכלל, עם ישראל בכלל, כשיש אמנציפציה בעם ישראל, אז מתחילות תנועות חדשות, ואז צריך לדעת איך מתמודדים עם זה. כן, ואז יש כל העמדות השונות עד שהם מגיעים לתורת הרב קוק, אבל אני קצת מקדים את המאוחר. אני רוצה לחזור קצת אחורה. בזמנו של הבעל שם טוב, קם יהודי חשוב אחר באיטליה, הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו. רבי משה חיים לוצאטו היה תלמיד של רבי ישעיהו בסן, שהיה תלמיד של רבי בנימין הכהן, שהיה תלמיד של רבי משה זקות, שהיה תלמיד של רבי בנימין הלוי, שהיה תלמיד של הארי. כלומר, אתם רואים שיש פה שושלת ישירה מהארי ז"ל עד הרמח"ל. עכשיו, מי הוא רמח"ל? הוא חי הרבה זמן, 40 שנה. מה?
איפה?
איפה שאני אמרתי. עכשיו, הוא חי 40 שנה. מדוע אני אומר זה הרבה זמן? בגלל שהוא הספיק ב-40 שנה לכתוב 80 ספרים.
80?
80 ספרים.
יש לנו אולי
17. בידינו יש 40 ספרים. מה? 40 אנחנו יודעים עליהם, רק אין לנו אותם. מה?
אני שמעתי שאמרו מעל 100.
מעל 100? קצת מוזר לי, אני ספרתי, יצא לי 80.
כמה יש בידינו?
40 בערך יש לנו.
שאנחנו יודעים עליהם?
שאנחנו יודעים, לא, שאנחנו יודעים אותם, שיש לנו אותם כתובים לפנינו.
זה 40.
רמח"ל, חלק מהם נגנזו. בפרנקפורט הכריחו אותו לקבור את הכתבים האלה בקופסה של ברזל. כי הם מספרים על זה. הוא מספר על הספרים שהוא כתב. למשל, ספר זוהר שני. הספר הזה נגנז. כן, רדפו אותו, חבל על הזמן.
כן? זה
יהודים
מה? יהודים
מה? לא התקופה. תראה, הוא אמר דברים עמוקים מאוד.
לא
הבינו אותו. לא, אבל יש לזה גם סיבות, הייתי אומר. יכול להיות שבזמננו...
בשבתאות?
כן, חשדו בו בשבתאות. כן, בגלל שהוא גם השתמש בכל מיני רעיונות שהיו קרובים וזה. כמובן, מה אומרים באוניברסיטה? שהוא היה שבתאי מתון. הם אוהבים להגיד את זה. כן? הוא עצמו לא חושב ככה. כן, הרמח"ל כתב ספר שלם נגד השבתאות.
זה לא גנזו.
זה לא גנזו. כן, נקרא קינת השם צבאות. הספר הזה הוא יצא לאור על ידי הרב פרידלנדר. אז זה מעניין, הוא כתב ספר נגד שלם, ספר שלם נגד החסידות, נגד השבתאות, להבדיל, ובכל זאת באוניברסיטה אומרים שהוא היה שבתאי.
אז אולי הוא יביא לזה ספר, בספר
הוא כותב את זה שהוא נגד השבתאות? בוודאי, הוא כותב את זה, הוא מסביר כל הטעויות שלהם והכל. מה אפשר לעשות? אבל באוניברסיטה, תמיד אומרים לך, אל תבלבי לי את המוח עם עובדות. יש תיאוריה. תיאוריה זה הכי חשוב. בקיצור, רמח"ל היה בגיל 12 כבר למד את כל הספרייה של דודו. היה לו דוד שהייתה לו ספרייה שבה היה כל מה שאפשר היה בתורה אז לאסוף, וכל הפילוסופיה וכל המדעים של אותם הימים. כבר בגיל 12 רמח"ל גמר לקרוא את הכל. מה?
ולהבין.
כן, גם להבין. גם להבין. בגיל 15 הוא כתב את ספרו הראשון בקבלה, ואחר כך הוא אסף מסביבו איזה חוג של כמה אנשים צעירים שהיו גם צדיקים גדולים וגם סטודנטים לרפואה באוניברסיטה של פדובה. דבר שהיום אסור לדעת. כן, כי בישיבות לומדים הרי את רמח"ל. אם הם היו יודעים את הדבר הזה, הם היו מחרימים את כתבי רמח"ל, או היו מחרימים את מי שאמר את זה. כן, לא יכול להיות שרמח"ל היה לו קשרים עם האוניברסיטה. לא יכול להיות. אדם צדיק כזה, לא יכול להיות. אגב, אני רוצה לציין שכשהוא הקים את הישיבה שלו, רמח"ל, הוא הקים איזו ישיבה. הוא אפילו עשה תקנות הישיבה. יצא איזו חוברת קטנה לפני כמה שנים, תקנות הישיבה של רמח"ל. ושם הוא כותב, אחד מתנאי הקבלה, זה שכשאדם לומד שם, הוא לא מתכוון, חס ושלום, שכל עבודתו תשמש לתיקון נשמתו. כי אם למען תיקון השכינה הוא כלל ישראל. והוא הצליח להביא 6 תלמידים. ובאיזשהו שלב אפילו הישיבה גדלה, והגיע באיזשהו שלב 10 תלמידים. לא יאומן. היה לו תלמיד אחד חשוב, רבי יקותיאל גורדון מווילנה, שהתחיל להפיץ את תורתו, וזה גרם לכל ההתנגדות. רבני ונציה ניסו להחרים אותו, עשו לו צרות. אמרו את רמח"ל. רמח"ל היה בפדובה, זה משהו כמו 100 קילומטר מוונציה, ורבני ונציה רצו להגיד לו מה לעשות. אז כותב להם רמח"ל, שאז בן 20 משהו כזה, ידעו נא שאיני משועבד להם כלל, אני מפדובה ולא מוונציה. עכשיו, גם בכלל זה עשה הרבה רעש, כי באותם הימים הוא גם פרסם שיש לו מגיד מן השמיים שמכתיב לו ספרים. הוא מספר כיצד היו לו התגלויות כאלה, זה מלאכים.
ידעו על הארי, ידעו שיש דברים כאלה.
כן, אבל לא האמינו שזה נמצא אצל רמח"ל, בחור צעיר, אפילו רווק. אמרו רווק? והוא לא יכול להיות.
היה אדם מסתובב עם בגדים שונים, בלי זקן.
הוא היה לבוש כמו איזה אציל של הרנסנס, עם רקמה וכל הדברים האלה, בלי זקן. כן? היה נראה כמו...
כמו
אינטליגנט. מה? מספרים שפעם הוא הגיע לישיבתו של רבי יונתן אייבשיץ. רבי יונתן אייבשיץ היה כבר זקן, בן 80.
אז תורם כיפה.
באיטליה הלכו בלי כיפה. כן. כן, עד היום. לא יודע, חושב שעכשיו השתנו קצת, התחרדו או משהו כזה, ומפחדים מכולם, אבל באיטליה היהודים הלכו בלי כיפה. בכלל, הרעיון הזה לשים כיפה זה לא דבר כל כך מצוי. בצפון אפריקה הלכו בלי כיפה, באיטליה, בגרמניה.
גם הרבנים?
גם הרבנים הלכו בלי כיפה.
בבית כנסת רק?
לא, אז יש לפעמים רבנים כן הלכו עם כיפה, בגלל שיש איזה מקורות שתלמידי חכמים צריכים להקפיד על הדבר הזה, אבל זה לא פשוט כל כך, הרבה הלכו גם בלי כיפה. תלמידי חכמים גדולים, זה לא...
לגויים או בגלל ש...
לא.
זה מנהג חסידות, אבל לא.
בגלל שזה מנהג חסידות. למשל, אני אגיד לכם, כתוב בגמרא, לא בגמרא, כתוב בתשובות הגאונים, שיש מסורת שרב, מהגדולי המוראים, היו לו 10 מנהגי חסידות. והיו לו גם 10 תלמידים, וכל אחד קיבל על עצמו אחד ממנהגי החסידות של רב. עכשיו, ברשימת 10 מנהגי חסידות של רב, היה שהוא לא היה הולך בכיסוי ראש. אז אם מספרים לך שכל אחד מתלמידיו לקח אחד מן המנהגים, זאת אומרת שאחד מתלמידי רב הלך עם כיפה, ו9 מוראים אחרים הלכו בלי.
אז אפשר ללמוד תורה
ולהניח
תפילין וכל זה בלי
כיפה? טוב, אני עכשיו לא נחשב להלכה, תעשה לי טוב. יש, כל הסוגיה ההלכתית בנושא הזה היא סוגיה רחבה. אבל אני אומר, זה ככה היה נראה. פעם מספרים שרבי, שפעם בישיבה של רבי יונתן אייבשיץ, רבי יונתן אייבשיץ היה חי בהמבורג, שבגרמניה. וגם לרבי יונתן אייבשיץ עשו הרבה צרות, וטענו שהוא שבתאי. עשו לו צרות. עד עצם היום הזה יש טוענים שהוא היה שבתאי. למרות שהגאון מבינה אמר שזה הכל השמצה וזה לא נכון וכו'. ומסברים, ורבי יונתן אייבשיץ היה יהודי של צורה, ככה עם זקן ארוך, בגד רבני, כמו שצריך. ובאותו יום אחד הגיע אל הישיבה שלו, יהודי צעיר, בלי זקן, לבוש כמו מסקיל, ופתאום רואים את רבי יונתן אייבשיץ קם ממקומו, רץ לקראתו ואומר לו, לוצאתו, סוף סוף הגעת. כן? ואומרים שבאותו יום היה שם יהודי חשוב שבא לרשום את הבן שלו לישיבה של רבי נתן אייבשיץ. הוא כל כך הזדעזע מזה שהוא לא רשם את הבן שלו.
אבא שאת לא מבין?
אני לא יודע. כן. בקיצור, הוא כתב ספרים. עכשיו, יש אצלו ספרים מסוגים שונים. יש ספר שהוא כתב בגיל מאוד מתקדם, בגיל 27. זה מסילת ישרים, אחד הספרים האחרונים שלו. ודווקא הספר הזה התפשט בכל עולם הישיבות. בכל הישיבות שלומדים מסילת ישרים, עד הדור האחרון לא ידעו בדיוק מי זה הרמח"ל הזה, רק ידעו שזה ספר חשוב. באמת זה ספר, הספר המרכזי של תורת המוסר היהודי. כן, מה רציתי?
שאלה אחורה, לגבי הזקן, ולא לפי, אם הוא היה מקובל, נכון?
לפי מקובלי איטליה, לא צריך לשים זקן בגלות. עד רבה, צריך בלי. מקובלי איטליה, גם רמה מפנו, רבי מנחם עזר מפנו, שהיה מקובל גדול באיטליה, היה בלי זקן.
דווקא בלי.
כן, ככה הם הסבירו, שבזמן הגלות, עד רבה אסור לגלות את האורות הפנימיים וכולי,
לכן... הם מתקלחים.
הם מתקלחים, מה הבעיה?
איך?
אם יש משחה שנקראת משעים. משתמשים.
מספריים, יש.
יש כל מיני דרכים. טוב, היו כל מיני דרכים מתגלים. טוב, אתם מוכנים
להראה?
ויש לו גם ספר אחר, הנקרא מסילת ישרים א'. מכירים את הספר הזה? זה ספר נפלא, שהוא היה מצוי בספרייה בלנינגרד, היא סנט פטרסבורג. ידעו על קיומו של הספר, אבל יצא לאור רק לפני כמה שנים, על ידי הרב אברהם שושנה. ושמה זה מסודר בתור דיאלוג בין החסיד לבין החכם.
סדר ויכוח?
כן, סדר ויכוח. זה המסיעת ישרים המקורי שלי.
כן.
בכלל, רמח"ל כתב כל הספרים שלו פעמיים. כל פעם מסגנון אחר. יש לו ספר קבלה מרכזי, נקרא כלך פתחי חוכמה, שיצא לאור על ידי החסידים. וגם יש לו פירוש על כהל, כל מיני פירושים על התנ"ך. הדרך הקבלה, יש לו ספר דת על שאלת צדיק ורע לו, וספר דרך השם, תמצית של היהדות כולה, וספר דרך תבונות על השס, כלומר על דרכי הלמידה של התלמוד, וספר המאמרים, וספר הדרכים, וספר... יש לו גם הצגות תיאטרון. הצגות תיאטרון של רמח"ל. לישרים תהילה, מעשה שמשון. אז הוא לא הציג את זה בכלל. הוא כתב מאמר, הוא כתב מצגות תיאטרון, הוא כתב גם שירים. יש לו ספר שירים לרמח"ל.
איך הוא הסתדר עם העדיפות הרב?
חוקר ומקובל יש גם.
יש חוקר ומקובל. יש לו גם ספר בלוגיקה, שנקרא ספר ההיגיון. יש לו ספר לשון לימודים, כיצד לכתוב שירים. יש לו ספר המליצה, זה ספר ברטוריקה. זה שיעורים ברטוריקה שהוא נתן באמסטרדם. בקיצור, הוא היה אדם עשיר מאוד מבחינת העולמו הרוחני, וכשנמאס לו שירדפו אותו, אז הוא עבר להולנד. בהולנד, שם נתנו לו קצת שקט, אחרי שהוא עבר דרך גרמניה ורבני פרנקפורט עשו עליו חרד. אחר כך הוא עלה לארץ ישראל, היה באקו, קצת בצפת, מת בטבריה.
בגלל זקן בארץ?
הוא וכל משפחתו, לא יודע, הוא וכל משפחתו מתו במגפה. והוא קבור ליד רבי עקיבא בטבריה, כן.
זה השאלה אם זה
לא
את הקבר שלו.
יש מחלוקת איפה הקבר של רמח"ל. יש אומרים שהוא קבור בכפר יסיף ליד אקו, ויש אומרים שהוא קבור בטבריה. הרב מרדכי שריקי, ראש מכון רמח"ל, טען, אמר לי שלדעתו הקבר האמיתי זה בטבריה ויש לו ראיות לדבר הזה.
ליד רבי עקיבא?
ליד רבי עקיבא. השאלה אם זה הקבר של רבי עקיבא, זה כבר סיפור אחר. אבל זה שזה הקבר של רמח"ל, זה כנראה נכון. מה? הייתה מגפה, אני יודע מה. אז באותם הימים חיידקים זה היה משהו מצוי. כולם מתו. והספרים שלו עכשיו יוצאים לאור יותר ויותר, מתחילה תורתו להיות ידועה. למשל יש לו ספר נפלא, נקרא מאמר הגאולה. לא יודע אם קראתם, מאמר הגאולה קראתם?
יש גם פירוש, לא?
מה שנפלא בספר הזה, זה שזה ספר ציוני לחלוטין. הוא מסביר לך בדיוק מה הולך להיות. גם את השואה הוא מזכיר, הכל הוא אומר מראש. ומעניין שאת הספר הזה לומדים גם בציבור החרדי. פעם ראיתי מהדורה של הספר הזה עם הקדמה חרדית, ששם הוא מסביר בדיוק את ההפך ממה שכותב רמח"ל בפנים. כדי שלא תטעה לחשוב שרמח"ל מתכוון למה שהוא מתכוון. טוב, עד כאן להיום.